העניין של השיעור הזה זה ללכת עם הפרשה, עם הדברים, לעבוד, להתקדם בעזרת השם. היום לקראת יד כיסלב, שאנחנו יותר נרחיב עליו בשבוע הבא בעזרת השם, אבל כבר שם אנחנו רוצים להתחיל קצת להריח אותו, אז בשבוע שעבר אנחנו נדבר יותר על, ננצל את הזמן לדבר על יד כיסלב בעצמו, והמשמעות שלו והמשמעויות ועוד, אבל היום נדבר, נלמד משהו מדברים של אדמו"ר הזקן, יש כאן דפים, מדברים של, אדמו"ר הזקן, ככה שקשורים לפרשה. אדמו"ר הזקן, בדרך כלל הכתיבה שלו מאוד מאוד רחבה, מאוד ארוכה, הוא כותב בהרחבה גדולה מאוד, הוא הפך את החסידות מתורות שבעל פה וגם קצרות לתורה שבכתב, וגם מאוד מאוד רחב. ליקוטי תורה, תורה אור, כמובן ספר התניא, כותב בהרחבה. אבל יש לאדמו"ר הזקן, יש לו ספר שנקרא מאמרי אדמו"ר הזקן, שזה מאמרים יותר קצרים. רעיונות מתומצתים וקצרים, וביניהם מה שמונח כאן לפנינו. אז יש כאן דף כזה משני הצדדים, אנחנו צריכים את עמוד ט"ז, מתחילים מלמטה. הוא רוצה לבאר את הפסוק, ויעקב נשא סוכותה, ויבן לו שם בית, ומקנה הוא עשה סוכות, על כן קרא שם המקום סוכות. זה הפסוק. זה פסוק מאוד מאוד מוזר, יעקב נוסע, בונה למקנה סוכות, אז למה הוא קורא לה למקום הזה בשם סוכות? נאמרו על זה הרבה מאוד דברים, הוא כמובן לוקח את זה לעניין של עבודה פנימית, עבודת הנפש, יש כאן המון המון מושגים חשובים מאוד, כדאי לנו להקשיב, בצורה מפתיעה, הפסקה פה גם מאוד מזכירה כיוון ברסלבי כזה. לפעמים התורות מתחברות. אז זה מה שקורה כאן. אז בואו ננסה ביחד ללמוד את זה בצורה משותפת בעזרת השם. ויעקב נשא סוכותה וכולי ועשה סוכות. יבואר על פי מה שכתוב, טעמה כי טוב סחרה, לא יכבה בלילה נרה. העניין, דהנה יש אהבה רבה ואהבת עולם. אתם מכירים? נכון, בסידורים יש כאלה שגורסים אהבת עולם, יש כאלה שגורסים אהבה רבה, יש כאלה שגורסים את שניהם. אהבת עולם, אהבה רבה, יש סידור הייתי כזה, חלקת יהושע, גורס את שניהם. מה ההבדל בין אהבה רבה לאהבת עולם?
אהבת עולם
נשמע
יותר
כולל. אהבת עולם יותר...
נשמע כאילו מחליט בתוך יותר
דברים מאשר אהבה רבה. אהבת עולם יותר כולל מאהבה רבה. בסדר? אפשרות אחת. מה עוד? מה עוד יכול להיות? מה נשמע לכם יותר עוצמתי?
אהבה רבה.
אהבה רבה.
כי אהבת עולם יכול אולי להתייחס רק לאהבה שקיימת בעולם הזה, ואהבה רבה זה כמות גדולה של אהבה שיכולה להתקיים בעולם הבא. אין, מבחינה מילולית אין גבול לאן יכול להגיע אהבה רבה.
כן, אהבה רבה היא התפשטות, זה משהו כזה. החלוקה שעושה כאן אדמו"ר הזקן היא דומה למה שכאן נאמר. אהבה רבה באה אל האדם בלי שום הכנה מעצמו. משהו פוגש אותנו ואנחנו נמשכים אל. זה בלי מאמץ, זה בלי תורך, בלי הגיעה. משהו, רגעים, זמנים כאלה מיוחדים שהאדם מרגיש שהוא נמשך, שהוא כוסף, שהוא דבוק, שהוא שייך. אהבה רבה. אולי בתפילת נעילה, אולי בסתם באיזה יום של... לא משהו שקשור לאיזושהי הכנה שעשינו, או איזושהי תובנה שהבנו. משהו שמקיף אותנו. ואהבת עולם הוא מה שלוקח התבוננות מן העולמות. והם נקראים ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. כלומר, אהבת עולם זה אהבה ממלאת כל עלמין, ואהבה רבה זה אהבת סובב כל עולמים. אהבת עולם זה בעצם אהבה שהיא תולדה של עבודה. אדם מתבונן בעולם, בבריאה, בבריאות, בגוף האדם, בהיסטוריה של עם ישראל, במגוון התבונניות בעולם, ומשם הוא למד על מי שאמר והיה עולם, והוא גם מתמלא באהבה. זה בעצם מה שהרמב״ם אומר ביסודי התורה, ואחי הדרך לאהבתו ולעירתו. האדם מתבונן בבריאה, ומיד הוא מתאבל לדע ואת השם הגדול הנכבוד והנורא, והוא מיד מעלל ומפאר ומשבח אותו וכו'. אז אהבת עולם זאת אהבה שיוצאת לנו מהעולם. אנחנו עובדים. מהחסדים שהקדוש ברוך הוא פגש אותנו. אדם נולד לו ילד, אדם מתבוננים על פלאי הבריאה ומתמלאים באהבה. אז יש את הסוגי האהבות. אהבת עולם נקראת בחינת ממלא כל עלמים, דהיינו בכל נקודה ונקודה מה שיש בעולמות וניכר שיש שם אלוקות המחיה אותה, וצריך להתבונן בזה כדי להבין. והעבר הבא הוא בבחינת סובב כל עלמים, שהוא למעלה מן העולמות. שאם היה נכנס בעולמות לא היה יכול לסובלו. זה אהבה שהיא, האדם רוצה כאילו לפרוץ, לצאת החוצה. זה לפעמים אין כלי שיכול להכיל את האהבה הזאת. לדוגמה, מספרים על הרב קוק שפעם אחת לפני התפילה, הוא היה בקרמל, וזה בית מלון שם, בית הערכה, ולפני התפילה הוא ירד למטה, התחיל לדבר עם השומר שם בקרמל, התחיל לדבר את כל מיני דברים, כל מיני דברים של חולין, מה פה, המלון, כמה אנשים באים, וזה. וכולם ידעו כמה הרב קוק מקפיד, פלל, וכמה לא לעשות דבר לפני התפילה. אז עם אלה שהרב צודה היה שם, ושאל אותו מה זה. לא, אני הרגשתי שאני עוד רגע בוער באהבת השם, שאני עוד שנייה נפשי פורחת, הייתי חייב טיפה להרגיע אותה, אז הלכתי לדבר עם השומר על ענייני דה-אלמה. השומר חשב שבטח, אני יודע מה, הרב מתעניין באמת, הוא רק קצת טיפה לחבוט את האש. אז יש איזו אהבה שבה האדם מרגיש שעוד רגע הוא פורץ, העולם לא יכול להכיל אותה. כן? יפה. עד כאן, ההגדרות ברורות, מה זה אהבת עולם ואהבה רבה, מה זה ממלא כל עולמים וסובב כל עולמים. בסדר גמור. עכשיו, הוא ממשיך לשלב הבא. והנה המאכלים שאדם אוכל וכל מיני הסיבות הזנות את האדם, הם לכאורה למטה ממדרגת האדם, שהם דומם צומח חי, והאדם הוא מדבר. ומה שאנו רואים, שהאדם צריך לזה והם מחיים אותו, על כורח בוודאי הם נלקחים מדרגה העליונה יותר מן האדם. יש פה איזה פרדוקס. בוודאי שהמאכלים שאנחנו אוכלים, נגיד, הצומח, אוכלים עגבניה, אוכלים פלפל, הם מדרגה נמוכה מאיתם. האדם מדבר ואלה צומח. אבל בעצם העובדה שהאדם זקוק להם, אנחנו לא יכולים להתקיים בלי לחם. לא יכולים, חייבים לחם. אז זה אומר שיש בהם משהו שאין בנו. נכון? בצומח. בהם יש איזשהו משהו שהאדם חסר אותו. יש בהם איזו נקודה עליונה שאין אותה בנו. מהי אותה הנקודה? אך מה שירדו כל כך למטה הוא כי סוף מעשה במחשבה תחילה, והאדם האוכל אותם המאכלים מעלה אותם אל שורשם, שהאדם כשהוא מוסר נפשו להשם, אינו לוקח בעצמו כלום, והוא למעלה מן העולם, וזה הנקודה שמחיה את המאכלים, שאוכל נעשה דם, ובזה הכוח הוא עובד את השם יתברך. בואו נקרא את זה עוד פעם. אך מה שירדו כל כך למטה הוא, כי סוף מעשה במחשבה תחילה, והאדם האוכל אותם המאכלים מעלה אותם אל שורשן, שהאדם כשהוא מוסר נפשו להשם, אינו לוקח בעצמו כלום, והוא למעלה מן העולם, וזה הנקודה שמחיה את המאכלים, שאוכל נעשה דם, וזה הכוח, הוא עובד את השם יתברך. סביר את זה. יש איזו נקודת חיות אלוקית מאוד מאוד גבוהה, כן? שמסתתרת במאכל. עכשיו צריך להעלות אותה לשורשה, לקחת את האוכל. האוכל הזה יש בו הרבה מאוד מסביב, כל מיני, הנה יש כאן עכשיו תרומת דם, זה קשור לחבוד אפיק. תרמת דם? שקוף. דם כחול יצא לך? דרך אגב, אתם יודעים מה מקור הביטוי דם כחול?
זה נאמר על אנשים ששולט
מנוחה. כן, אבל למה זה נאמר עליה? היה תרופה שהייתה מלאה בכספית שהם היו לוקחים. וזה היה הופך להם את הדם, לא לכחול, אבל היה להם צבע שונה בגלל שהם לוקחים תרופה מסוימת שהייתה רק לעשירים. כספית, הייתה מורכבת מכספית וזה היה... כמדומני שזה הסיבה. כל פנים, אני חוזר חזרה לעניין כאן, אז יש איזו נקודת אור אלוקי מאוד מאוד עליונה באוכל, היא גלומה, היא סתומה, היא בלומה בתוך האוכל. עכשיו, כשאדם לוקח את האוכל ואוכל אותו, והוא בעצם מוסר את עצמו לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לעשות רק את רצונך, אז נמצא שהאוכל הזה נהפך לדם, נהפך לאנרגיה, כן? וזאת אנרגיה שהיא נקייה. תראו, אנחנו, כל אחד מאיתנו, אנחנו יכולים לעשות שימושים שונים בכוחות שיש לנו. כאן האוכל הוא עולה להיות מדרגת אנרגיה, ואם האדם הוא מספיק נקי וטהור והוא צינור, אז לוקח את האנרגיה הזאת ואיתה הוא משתמש לעבוד את הקדוש ברוך הוא. נמצא שלקחנו משהו ש... בוא ניקח דוגמה את הסעודה המפסקת של יום כיפור. אוכלים אוכל, נכון? מה זה היה? לפני כן היה תרנגולת, טוב שזה היה תפוחי אדמה, כל דברים כאלה. הדבר הזה מתרגם לאנרגיה בתוך הגוף, והאנרגיה הזאת היא הדלק שמניע כל אחד מאיתנו במשך 25 שעות של תפילה ביום כיפור. אז זה עולה מאוד מאוד גבוה. נמצא שזה ירד למטה כדי להצליח לעלות מאוד מאוד גבוה דרך האדם. אבל כדי שדבר כזה יקרה, האדם צריך להיות צינור. עכשיו הוא כאן מגיע לנקודה הפנימית. צריך להיות צינור שהוא רק רוצה להיות מין צינור שמחבר את חלקי הבריאה אל הבורא יתברך. והנה האדם, הוא עולה ויורד. וכשיורד במדרגתו, אז הוא בעצבות ואינו יכול ללמוד ולהתפלל. והוא מפני שרוצה לגרמי, הוא דעביד, להיות איש חסיד במדרגה העליונה. וכשנופל במדרגה הוא בחושך. אבל באמת, צריך להניח את עצמו מכל וכל. כי אף שהוא רע ממש, יש בו חלק אלוה ממעל, וצריך שיעשה בשביל החלק שבו להעירה בתורה ותפילה, כמו שכתוב, כי אתה תאיר נרי. איזה תובנה אדירה. כן? לכל אחד מאיתנו יש תחושות סובייקטיביות כאלה ואחרות. כשאדם מרגיש שהוא לומד תורה, הוא מתפלל כמו שצריך, מרגיש טוב. כשהוא מרגיש שהוא לא לומד ועושה עבירות, אז הוא מרגיש על הפנים. אבל בסוף, אומר כאן האדמו"ר הזקן, מי נמצא באמצע? מי במרכז? אני והתחושות שלי. מי אמר שאתה צריך להיות במרכז? מי אמר שאתה המרכז כאן? אולי המרכז הוא הפוך, אולי המרכז הוא הנשמה שלך. חלק אלו כמימן, שהוא תמיד צריך שתזון אותו. לא משנה אם אתה עכשיו מרגיש טוב, לא מרגיש טוב, מבסוט מעצמך, לא מבסוט מעצמך, זה לא מעניין אותנו. יש בך נשמה, אתה צריך לפרנס אותה. תתת את המזון שלה. התחושה הזאת, זה קצת מזכיר סיפור על אדם אחד שהתפלל בראש שנה, יומיים. ביום הראשון התפילות עפו לו, הרגיש שהוא בשמיים. ביום השני היה קשה, הילדים עצבנו אותו. והוא הגיע מאוחר לתפילה, והוא בקושי התפלל, והכל היה כזה, החזיק בשיניים. כשהוא בא לרבון, בין שלו, מספרו את זה על החוזה מלובלין, אז הוא אמר לו, נו, אני רואה שהיה לך ראש השנה, ככה, חצי חצי. ביום הראשון היה לך על הפנים, היית מלא בעצמך, התגאית על עצמך, חשבת שאתה איזה משהו, היום השני, שמה היית, לא החזקת מעצמך כלום, היית כולך רק בעבודה, זה מדרגה. כלומר, אנחנו בתוך העבודה הרוחנית, בעצם אנחנו רוצים להרגיש טוב, רוצים שיהיה לנו איזה, רוצים להיות אחלה, רוצים להרגיש ככה. אבל מי אמר שאנחנו צריכים להיות במרכז? הוא צריך להיות במרכז, והנשמה, אז לכן אומר כאן האדמו"ר הזקן, והנה האדם הוא עולה ויורד, וכשיורד עם מדרגתו, אז הוא בעצבות, ואינו יכול ללמוד ולהתפלל, והוא מפני שרוצה לגרמי, הוא דעביד, לגרמי זה לעצמו, להיות איש חסיד במדרגה העליונה, וכשנופל למדרגה הוא בחושך, אבל באמת, צריך להניח את עצמו מכל וכל. מי שרוצה באמת לעבוד את הקדוש ברוך הוא, צריך לשים את עצמו בצד. תגיד, אני לא העניין כאן. הוא העניין. מרגיש קרבה, לא מרגיש קרבה, זה לא משנה לי. ניזז הצידה. זה כמו בקרבות. יש את הלוחמים הגיבורים האלו, שהם קופצים על הגדר כדי שכולם יעברו מעליהם. הלוחם הזה כבר לא יזכה להגיע לראש ה... גבעה לתקוע את הדגל ושיצלמו אותו. הוא יישאר שחוף שם על הגדר. כולם יעברו עליו. אבל מי שמבין באמת יודע שבזכות אנשים כאלו מנצחים בקרב. אחד שמזיז את עצמו לגמרי הצידה, הוא אומר, אני מוסר את עצמי לחלוטין, לא אכפת לי ממני בעצמי. העיקר שהעניין יקרה. אבל באמת צריך להניח את עצמו מכל וכל, כי אף שהוא רע ממש, יש בו חלק אלוה ממעל, וצריך שיעשה בשביל החלק שבו להעירה בתורה ובתפילה, כמו שכתוב, כי אתה תאיר נרי. וזהו טעמה כי טוב שכרה. פירוש, אימת אתה יכול לטעום כי טוב שכרה, את הנקודה האלוקית, שהוא בחינת אהבה רבה, שהוא בחינת סובב כל העולמים. אתה אפשר לטעום את האהבה הרבה הזאת, מלשון סחור סחור, כן, טעמה כי טוב שכרה. שכרה זה סחור סחור, זה מקיף אותי. מתי האדם יוכל? הרי אמרנו שיש חילוק בין אהבת עולם לאהבה רבה. אהבת עולם זה מה שאני עובד. עבדתי, אני מרגיש, אני חווה, יופי. לא עבדתי, אין לי. אבל אהבה רבה זה משהו שהוא מעבר לכוחות שלי. מתי אני יכול להרגיש את האהבה רבה הזאת? דווקא כשאני שם את עצמי בצד. שאני לא מבקש להרגיש את החוויה הרוחנית, אני שם את עצמי לגמרי בצד, אז אני זוכה לגעת במדרגה הגבוהה הזאת שנקראת אהבה רבה. וזהו טעמה כי טוב שכרה. פירוש אימת אתה יכול לטעום כי טוב שכרה, הוא בחינת אהבה רבה, שהוא בחינת סובב כל העלמין, ולשון סחור סחור, על ידי זה לא יכבה בלילה נראה כנזכר לאל, וזהו, אל תשמחי אויבתי לי. דהיינו, כי נשמות ישראל אומרים לקליפות, אל תשמחי אויבתי לי, כי נפלתי קמתי, שאף בנפילה שלי יש לי קימה, למה? כי כי ישבתי בחושך, השם אור לי, שיכול האדם לעבוד את בורו, אף שהוא בחושך. לא הכל תלוי בי. לא הכל אהבת עולם. אהבת עולם זה מה שעבדתי. עכשיו אין לי אהבת עולם, אני בחושך. אז מה? יש אהבה רבה. יש אהבה שיסובב כל העולמים. יש את עצם הקשר עם ריבונו של עולם שהוא לא תלוי בחוויה האישית שלי. ונראה אותך עובד אותו בחושך. והיו דורות שלמים שעבדו את הקדוש ברוך הוא בחושך. היו דורות שלמים כאלו. שאמרו, אנחנו אומרים, אנחנו מפונקים, הדור שלנו. אנחנו אומרים, מתפעלים 18, ולירושלים מרחה ברחבים תשוב ותשקום בתוכה כאשר דיברת. טוב, בזמן הייתי בירושלים. טיק, לוקח אוטובוס, עולה לירושלים. הנה, לירושלים מרחה, הקדוש ברוך הוא כאן, ורואים את הכל בעיניים. אנחנו מתפללים, קבץ נדחי עמו ישראל וכו'. אתה יכול להסתכל רגע בנתב"ג, לראות כל יום מגיעים איזה 100-200 עולים. רואים את זה בעיניים. אבל היו 2,000 שנה דורות שהתפללו לירושלים, ואין ירושלים. ירושלים בשבי, אי אפשר להגיע לירושלים. הם פשוט מתפלל. יושבים בחושך, בגלות, ומתפללים. הם לא מרגישים את החוויה שאנחנו מרגישים, וריקוד גלים, הם מגיעים לכותל, ונורא נורא שמחים, וכו'. אין להם את זה. הם מתפללים ומתחברים לזה נקודה שהיא... היא לא אני בעצמי. אני כבר לא יגיע לשם, אומר אותו יהודי לפני 1,000 שנים. אני כבר לא יגיע לירושלים. אבל אולי הדור שאחריי, אולי הדור שאחריו, אולי, 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 בטוח בסוף יגיעו, ואני מפרנס את הנקודה, ממשיך להתפלל לירושלים. ממשיך להתפלל למרות שאני עצמי לא חווה. זה נקרא להתחבר לאהבת, לאהבה רבה. לנקודה העליונה, המופלאה. גם בחושך האדם יכול לעבוד את בורו אף שהוא בחושך. עכשיו הוא בא להסביר את הפסוק. כן, בטח, דברו, דברו, אני רק...
כאילו, שמצד אחד אנחנו מאוד מורכזים בעבודה הרוחנית שלנו, זאת אומרת, אני עובד על המידות שלי, אני מתכוון לתפילה. אז זה גם כאילו, אני לא מצליח להתכוון, אז זאת אומרת, העבודה היא דרכנו, אז אי אפשר, איך עושים את
ה... לכן הבאתי את זה, זה בדיוק החידוש שהוא מחדש כאן. אני אומר, זה חידוש רדיקלי. אבל כבר מהמשפטים הקצרים שאמרת, יכולת לשמוע כמה פעמים, אני אומר, כמה פעמים חוזר את המילה אני. עכשיו, הטענה שלו היא, מי אמר? מי אמר שאני צריך להיות במרכז? הקדוש ברוך הוא צריך להיות במרכז. אני מרגיש יותר, מרגיש... עכשיו, בעומק העומקים, זה המדרגה הכי גבוהה, זה כאילו שיא האהבה. שאני שם את עצמי, בוא ניקח דוגמה לזוגיות, בסדר? בין איש לאישה. אז זה ברור שה... עוד פעם, שלא נדע מכאלה מצבים. זה ברור שהאהבה היא הדדית. כשאדם נותן משהו לאשתו, גם הוא נהנה מזה. בסדר? גם הוא נהנה מזה. זה הדדי. אבל ישנם מצבים שבהם, לא עלינו, לפעמים מישהו צד אחד מבני הזוג, הוא פתאום חולה. הוא חולה, הוא אפילו לא בהכרה, הוא לא מגיב לך בחזרה. אז כאן, האהבה היא לא בגלל מה שאתה תרגיש, אתה לא תרגיש כלום. האהבה היא כאן מאיזה מקום עליון יותר. בעצם השייכות. כן? מאיזה מקום... כאילו, לא אני במרכז, הקשר במרכז. זה מה שהוא רוצה שאנחנו לפחות ננסה להגיע בקשר עם ריבונו של עולם. ואני אומר, האינדיקציה לזה היא, זה לא שהוא עכשיו מבקש שאנחנו נהיה כל החיים מרירים ולא נהנה ולא נחווה שום חוויה וכו'. לא. אבל השאלה, מה קורה כשאנחנו בחושך? האם כשאין לנו חוויה, כשאנחנו... סתם תפילתי, נגיד, התפילה היא סוג של חוויה. יש פעמים שאדם הולך לתפילה, הוא מרגיש שנפתח לו הלב, הוא מרגיש... יש פעמים שזה... אז האם בפעמים האלה אנחנו אומרים, אך, היה לי על הפנים, אני רחוק? או שאני אומר, לא. באתי, לא הרגשתי, לא חוויתי, אבל עבדתי. עבדתי את הקדוש ברוך הוא. גם מבלי להבין. תחשוב על יוסף הצדיק. כמה זמן לקח ליוסף הצדיק להבין מה הוא עושה בחיים? כמה לקחו להבין. רק כשהאחים שלו מגיעים, הוא מבין רטרואקטיבית את כל הסיפור, למה הוא נמכר ולמה זה. אבל למשך הרבה מאוד שנים, יוסף לא היה לו אהבת עולם, הוא לא הבין. הוא לא יכל על ההזדהות. הוא היה קשור באיזה נקודת אמונה ש... קדוש ברוך הוא, אני לא מבין מה אתה עושה איתי, אין לי מושג מה אתה עושה איתי. אני לא מבין דקה אחת למה אני נמכרתי למצרים, ולמה אני רחוק מאבא שלי, ולמה אני צריך לסבול כאן עם כל התומעה הזאת. אבל אני איתך. אני עובד אותך מתוך החושך. והוא זכה גם בסוף לראות את עולמו. בסוף הוא מבין. אבל אם הוא היה מתייאש ואומר, אני לא מבין, אז כנראה שאין כלום, אז הוא גם לא היה מגיע להמשך. אז זה לא בקשה שנהיה כל הזמן כך. זה בקשה שגם כשאנחנו נמצאים בכזה מצב של הסתר פנים, של חושך, לא נאמר, טוב, הקדוש ברוך הוא לא איתי, אלא נאמר, עכשיו זאת הזדמנות לעבוד את הקדוש ברוך הוא, כמעט הייתי אומר, לשם שמיים. בלי שום הנאה שלי. פשוט בשבילו. משל למה הדבר דומה, יש אנשים שאין להם חוש טעם, איבדו את חוש הטעם, שצריך לאכול בשבת. אין, אבל צריך לאכול, זה כזה התפת, זה מצווה מהתורה, כזה התפת בשבת, כזה התפת בסוכות. כל אחד מאיתנו לא צריך לשכנע אותנו יותר מדי לאכול כזה התפת, נכון? זה לא קשה לשכנע אותנו. יש מצוות שאנחנו רצים קיים אותם, זה דווקא לא רע. אוכלים וזה נהנים. אז יהודי הזה, הוא גמר לאכול בחיים, זה איבד את תחושתה. בכל אופן יושב לאכול. למה? זה מצווה. שם את עצמו בצד. אם אני במרכז הזאת, לא, כבר לא רעב, לא. וזה שכתוב, יעקב נסע סוכותה. מה זה סוכותה? שנסע את עצמו לאותה אהבה שהיא סובב כל עלמים. יעקב חידש את האפשרות לעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך חושך. מתוך אהבת סובב כל עלמין, שהוא כמו סוכה, ששוחח עליו מלמעלה מרחוק. אף על פי כן, נסע את עצמו כנזכר לאל, ואף שהוא רע, מכל מקום צריך לעבוד בשביל החלק שבו. ויעקב נסע סוכות, זה כאילו הסיע את עצמו. זה כמו אדם אומר, אני לא מזדהה, אני לא מרגיש למה אני עושה, אבל אני אכפה את עצמי לעשות את הדבר הזה. למה? כי יש בי חלק נשמה אלוקית, שהוא צריך את המזון שלו. ואחר כך ויבן לו בית, שבא אל אותו אהבה כמו בבית, שאדם דר בתוכו, ואיבן לשון התבוננות, ולמקנה הוא עשה סוכות, ראינו למאכלים שהוא אוכל, הוא בחינת סוכה. והוא כשהולך במעשים טובים, אבל כשהוא בחושך, אזי אף לעצמו הוא בחינת סוכה. סובב כל העמים שהוא למעלה ממנו, וזהו, על כן קרא שם המקום ההוא סוכות, תרי סוכות, לא ולמקנה ובאבן. כלומר, מה שיעקב עשה, הרי מה זה סוכה? סוכה זה איזשהו, כן, זה בעצמו סובב כל עלמין. בוא ניקח לדוגמה את חג סוכות. הרי סוכה, מה זה? מישהו סיפר לי, אתה סיפרת לי, כן, על אחד ששם פלזמה בסוכה, כן. מה זה סוכה? סוכה, אתה אומר לך, זה אור השכינה, זה המקום של חופת המלך וכו'. אז יאמר האדם לעצמו, טוב, אני לא מרגיש עכשיו ראוי לבוא ולהיות באור השכינה, אני לא מרגיש עכשיו ראוי להיות, אז אני לא אכנס לסוכה, אני לא מחובר. לא, תיכנס לסוכה. מחובר, לא מחובר, תיכנס. זה ישפיע עליך, תיכנס. גם אם אני לא מזדהה, גם אם אני לא מחובר, גם אם אני לא כרגע מרגיש את הקישור, אני נכנס, אני עובד בכל אופן. אני עובד גם אם אני לא מרגיש את האהבה בפנים. גם אם האהבה היא רק מקיפה אותי, היא לא חלק פנימי. אומרים שבסוכות, סוכה זה אור מקיף, וארבעת המינים זה אור פנימי. ארבעת המינים אתה ממשש אותם, מריח אותם, לוקח אותם אל הלב, זה כאילו נכנס בתוכך. ארבעת המינים, האתרוג, רומז ללב, הלולב, עמוד שדרה, ההדס דומה לעיניים, הערבה שפתיים, זה ממש, אדם מרגיש את עצמו בארבעת המינים. גם אומרים שלפי האתרוג שאתה קונה, זה ככה, אילו, לפי האתרוג, לולב והדס זה הכל אותו דבר, אבל האתרוג, איזה אתרוג אתה בוחר, זה גם איזה שנה יש לך, מה עירת שמיים שלך, כל מיני דברים שקשורים לאתרוג, האתרוג כאילו שיקוף של האדם בעצמו. זה לך שנה גדולה, שנה מבורכת, שנה תימנית, איכותית.
מה לגבי חב"ד? אתה יודע שחב"דים
בערך 10 רבות?
יש להם
מנהג
10 רבות?
חב"ד 10 רבות, והתימנים הרבה מאוד... התימנים יש להם הרבה מאוד הדסים? כן. בסדר גם, אתה אומר, ארבעת המינים זה אור פנימי, אבל סוכה היא אור מקיף. אתה נכנס לסוכה, יכול להיות שנכנסת אליה עכשיו עצבני, עייף, כועס, לא יודע מה, מרוגז, לא? נכנס, כנס, סוכה. תחיל לעבוד. אבל אני לא מחובר, אל תתראו, מי אמר שאתה צריך להיות מחובר? אתה צריך לעבוד. יש בחינת אויבד ויש בחינת מסקיל בחב"ד. מסקיל זה אחד שמנסה להבין כל דבר שהוא עושה, ואויבד זה אחד שלא מבין ולא מזדהה ולא כלום, ובכל אופן הוא עובד. ויש בבחינת העובד איזה נחת רוח יותר גדולה מבחינת המסקיל. והפוך על הפוך כזה, כן? אז יעקב, אחרי הרבה מאוד שנים של חושך, יעקב, אחרי 21 שנים של חושך בבית לבן, ואחרי חושך בפגישה עם אסב שכמעט הרג אותו, מסקנה של כל הדברים האלו, יעקב מלמד אותנו שיטה בעבודת השם. אומר יעקב, אני עבדתי את הקדוש ברוך הוא גם כשהיה חשוך. גם כשרימו אותי, גם כשגנבו אותי, גם כשלקחו לי את אשתי ואת ילדיי, גם כשניסו לרדוף אחיי ולהרוג אותי, כל המצבים האלו נשארתי קשור לריבונו של עולם, גם בלי שראיתי את ההזדהות. ועוד צפויות ליעקב עוד שנות חושך בהמשך כשיוסף ייעלם לו. אברהם אבינו עבד את הקדוש ברוך הוא מתוך הערה גדולה, הוא היה בארץ ישראל, הכל הסתדר, הכל היה הרמוני, גם יצחק. יעקב עובד אותו בגלות, בחושך, אבל הוא עובד אותו. הוא אומר, איך היה לי את הכוח? כי גזרתי על עצמי להיות עובד. לא להיות משכיל, לא לנסות להבין כל דבר, להיות עובד. ולכן יעקב מגיע, בונה סוכה. אומר, אני נכנס אליי לסוכה, לא מבין, אני כמות שאני, הסוכה מקיפה אותי. אני מצליח להתחבר אל האהבה האלוהית הכוללת שנמצאת בעולם, מה שהוא קורא כאן אהבה רבה, שהיא בחינת סוכה. סוכה סוכה זה משהו שהוא סוכך מעל, עוטף אותך. בוא נקרא את המשפטים האלה עוד פעם. ויעקב נשא סוכותה, שנשא את עצמו, לקח את עצמו לאותו מימד, לאותה אהבה, שהיא אהבת סובב כל עלמין, שהוא כמו סוכה, ששוחח עליו מלמעלה, מרחוק. ואף על פי כן, נשא את עצמו, כן, למרות שזה מרחוק, והוא לא מרגיש מזדהות, הכריח את עצמו להיכנס למקום הזה. ואף שהוא רע, האדם עצמו נגיד מרגיש שהוא רע, מכל מקום צריך לעבוד בשביל החלק שבו. עכשיו תגידו לי את האמת. לפעמים, כן, אנחנו עושים איזה, לפעמים נכשלים באיזה עבירה, יש לי איזה חבר שהוא כל פעם ש... יש לנו איזה שיעור משותף, וכל פעם הוא אומר, אמרתי לעצמי, לא מגיע לי לבוא לשיעור. למה? לא יודע, לפני זה, זהו, עשה איזה משהו שלא נראה לו, אז הוא אומר, אז לא מתאים לי, איך אני אבוא עכשיו לשיעור, איך אני אבוא עכשיו ל... איך נבוא לתפילה? לפעמים אדם נכשל באיזה כישלון, עכשיו הוא אומר, בדיוק אחרי זה יש תפילה. איך אני אבוא לתפילה? איך אני אבוא לתפילה? אני... הרי לפני רגע, לא יודע, כעסתי, או קיללתי, או גנבתי, לא משנה, איך אני עכשיו אעמוד לפני הקדוש ברוך הוא? נכון? עוד פעם, מי המרכז כאן? אני. אבל אם אתה אומר, אני צריך לעבוד. ודווקא במצב הזה שאני מרגיש לא מחובר ולא ראוי, אני בא, כי אני צריך לעבוד, כי אני, כאילו, אז אני מבטל את עצמי לגמרי, וכולי רק בשבילו. וואו, מדרגה גבוהה מאוד.
זה גם טוב, כי כתוב בפרקי אבות שאומרים על אדם שאין לו בושה, אז יכול להיות שאתה באמת צינה, אז אם אתה גונב, סתם דוגמה, ואז מגיע לתפילה ושום דבר לא מטריד אותך, אז יש פה איזה...
נכון, אז אתה כבר מציין מדרגה שלישית. יש אדם שהוא גנב, עומד לתפילה, כרגיל, הכל כרגיל, מה הבעיה? זה ודאי חמור מאוד. יש אדם שגנב, אז הוא אומר, אני לא מסוגל לעמוד בתפילה, כי איך אני אעמוד? זה האדם שהוא במרכז. יש אדם שגנב, הוא כולו שבור ורצוץ, אבל הוא אומר, אבל אני לא במרכז, אני צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אני צריך... זה כמו לפעמים, ככה אשתי הסבירה לי את הדבר הזה פעם, אנחנו בתור מבוגרים, לפעמים אין לך כוח לבשל. יאללה, נאכל איזה סנדוויץ', נחפף אותה וכל זה. נכון? לא תמיד יש לך כוח להכין ארוחה וזה, לפעמים. כשיש לך ילדים, במיוחד שהם תינוקות יונקים, טוב, אתה לא יכול להגיד עכשיו לא בא לי להכיל, תיקח סנדוויץ'. הוא לא יכול לקחת סנדוויץ', הוא צריך לנוק, כל 3 שעות הוא צריך לנוק התינוק הזה. אז האמא רוצה, לא רוצה, מעוניין, יש כאלה מתחברות להנקה, והנקה היא חוויה, מצוין, אבל לא תמיד זה ככה. אם אתה, האמא, אחרי חודש בלי שינה, רואה כוכבים, והוא כל 3 שעות רוצה לנהוג, כבר היא לא מתחברת לכלום חוץ מן הקרית. בכל אופן קמות ומניקות. אויבד, זה עבודה. וזה עומק האהבה האמאית. אז לכן אומר האדמו"ר הזקן, וזה שכתוב יעקב נשא סוכותה, שנשא את עצמו לאותה אהבה, שהיא סובב כל עלמין שהוא כמו סוכה, שסוכך עליו מלמעלה מרחוק. אבל פי כן עשה את עצמו כנזכר לאל, ואף שהוא רע מכל מקום צריך לעבוד בשביל החלק האלוקי שבו. ואחר כך ואיבן לו בית, שבא אל אותה אהבה כמו בבית, שאדם דר בתוכו, ואיבן לשון התבוננות, הוא מתבונן בדבר, איזה מדרגה גבוהה זאת היא. ולמקנה הוא עשה סוכות. היינו למאכלים שהוא אוכל, הוא בחינת סוכה. והוא כשהוא הולך למעשים טובים. כשאדם הוא עושה מעשים טובים, אז המאכלים שאנחנו אוכלים, עולים כצינור ומגיעים אל שורשם. אבל כשהוא בחושך, כשהאדם בעצמו בחושך, אזי אף לעצמו הוא בחינת סוכה. צריך לבנות לעצמנו סוכה. מהי הסוכה שאנחנו בונים לעצמנו? עבודה, למרות שאנחנו לא מזדהים. וזהו, על כן קרה שם המקום הוא סוכות, 2 סוכות, 1 לו ואחד למקנהו. זה לא, מרגיש שזה ככה לא מקור הכי פשוט, הוא ככה קצת מורכב, אבל אני חושב שהוא נוגע בנקודה מאוד מאוד עמוקה בעבודת השם, במיוחד בדור מזדהה ומתחבר כמו שלנו. שאם אתה לא מזדהה ולא מתחבר וזה לא מגניב וזה לא, אז לא. והוא אומר, רבותיי, יש מימד בעבודת השם שזה רציני מאוד, וזה עבודה. ואתה לא יכול להזניח את המשמרת שלך. תארו לעצמכם מה יקרה לחייל ביחידה קרבית, שהוא יהיה, רק כשהוא מתחבר למשימה, אז הוא יעשה אותה. אבל פתאום נשבר לו, אז הוא יגיד, חבר'ה, לא מתאים לי, אז הוא שם את הנשק ואת האפוד, אני מצטער, אני הולך. איזה מין דבר זה? מה, אתה מבין מה מדובר כאן? האחריות שלך היא כזאת גדולה, שאתה לא יכול לרגע אחד, לא, מתחבר, לא מתחבר, מדבר אחר כך. עכשיו אתה צריך לגמור את המשימה. יש חיילים שיוצאים למשימות של 1.5 בצוללות, פתאום באמצע, עזוב, לא מתאים לי, אני רוצה לחזור הביתה, אני מתגעגע לאשתי. אדוני, זה too late, עכשיו אתה. אז דווקא, איך הוא כותב, היכולת הזאת היא להזיז את עצמך לצד. איש חסיד צריך להניח את עצמו מכל וכל. שים את עצמך רגע בצד, ולהתבטא לגמרי לשם יתברך. והיו אנשים כאלו. ויש אפשרות כזאת גם. שאדם מניח את עצמו וגם את המדרגות הרוחניות שהוא רוצה להשיג בצד, והוא כל כולו עובד את הקדוש ברוך הוא. עובד. ואני חושב שזה מבחינת יעקב אבינו. כלומר, ביקש יעקב להישב בשלווה. שב בשלווה זה אהבת עולם. אהבה שאתה מרגיש, את ההזדהות, וזה. קפץ עליו רוגזו של זה ורוגזו של זה. רק עובד את הקדוש ברוך הוא מתוך חושך, מתוך צרות, ומתוך הסתרים, ומתוך קשיים. אבל הוא לא מוותר. הוא לא אומר, טוב, אם זה ככה, אז עזוב, לא מתאים לי. הוא ממשיך. הוא ממשיך. לכל אחד מאיתנו יש קשיים. אם כשיש לנו קשיים בעבודת השם, אנחנו נגיד, טוב, אז כנראה הקדוש ברוך הוא לא רוצה את העבודה שלי, כי הוא עובדה שאני לא מתחבר. אוי ואבוי. אבל אם כשיש לנו קשיים, נגיד, עכשיו זאת ההזדמנות שלנו לעבוד לשם שמיים באמת. לשם שמיים, בלי שכר. בלי הרגשת את ההזדהות. עכשיו אני נבחן אם אני אוי ועד אמיתי או לא. כן, לפעמים אדם, תכף עוד דוגמה ככה, עוד הרבה דוגמאות בצבא. אתם יודעים שבצבא, הקידום האישי הוא מאוד מאוד דומיננטי. בניגוד לאזרחות. באזרחות אדם עובד, וזהו, עובר תפקיד. בצבא, כל תפקיד שאתה עובר זה טקס ודרגה, וגם יש פרק זמן של בין דרגה לדרגה. זה מאוד מאוד נוכח, דומיננטי, הקידום האישי. אופק שירות, קידום אישי, מענקי חתימה, תח, 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 תח. בסדר? איך? כן, חוות דעת. קיצור, זה מאוד... בסדר גמור. עדיין, יש, זה כאילו, זה נגיד האור הפנימי, זה אהבת עולם. עדיין, אני מקווה, שמי שהולך לצבא, הדבר המרכזי שמניע אותו זה הרעיון. הרעיון הכולל. יש פה רעיון חשוב, הגנה על המדינה. עכשיו, המבחן הוא מה קורה אם קיבלת תפקיד שלא לא רצית. רצית תפקיד כזה, קיבלו, לא תפקיד, לא משהו זה, אבל רציתי את זה, תנו לי את זה. עכשיו זו ההזדמנות לברר מה אצלך העיקר, הקידום האישי או הרעיון. אם הרעיון הוא העיקר, אז תגיד, טוב, אני יכול לשרת את הרעיון גם מכאן, גם טוב. אם זה סתם, אתה מרגיש שזה לא, אתה לא משרת את הרעיון ככה, סתם מתבטל, אז הצבא מלא סגני אלופים כאלה שלא עושים כלום, בסדר, חבל להיות עוד אחד. אבל אם אתה מרגיש שאני יכול לשרת את הרעיון גם מכאן, זה לא מה שרציתי, זה לא עם הרועה, זה משהו אחר. אז מה? אני אעשה את זה גם מכאן. לא זה משנה לי מכאן. העיקר שאני חלק מה... זה אהבת עולם. זה אהבה רבה. מבינים? אדם שברגע שזה לא מסתדר לו ברמה האישית, הוא פורש, זה, הוא גילה שהאישי הוא יותר דומיננטי אצלו. אדם שגם אם ברמה האישית זה פחות נחשב, פחות בוהק, אבל זה עדיין מחובר אל הרעיון, אז הוא גילה שאצלו הרעיון זה העיקר, גם אם הוא לא מחובר לזה לגמרי, גם אם הוא לא מרגיש את, מרגיש את זה בפנים. ככה זה נגיד, אתה תגמר בצבא, ככה זה גם בעבודת השם. יש חלקים שבהם, כן, תחנון בתפילה. מין אי כזה שאנשים אוהבים לדלג עליו, לא מחוברים אליו. אומר אותו, אומר אותו. חנון בתפילה, ימים מסוימים, חלקים, יש חלקים בתורה שבהם אדם אומר, אני פחות מתחבר אליהם, נו אז מה, תהיה עובד. ואני אומר דווקא בדור שלנו, שהבקשה לחיבור היא מאוד מאוד גדולה, ובסדר גמור, זה בצדק, אבל התורה הזאת היא תורה חשובה מאוד לאיזון. כדי שלא נתעורר בטעות אחרי 120 שנה ונגלה שבמקום לעבוד את הקדוש ברוך הוא, עבדנו את עצמנו. תחשבו על זה. חזקו ואמצו אחי ורעי. ברוכים תהיו. שבוע הבא שיעור מיוחד ליד כיסלב. יד כיסלב. לכן אתה חייב להגיע שבוע הבא כדי לדעת מה זה.